כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12 בצהריים, וניתן להזין לנו ברדיו, באינטרנט, וגם באמצעות האפליקציה החדשה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות, כאן אודי, הורידו, ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, הסקטים, מוזיקה, חדשות ועוד, והתוכנית שלנו גם עולה לעמוד הסקטים של כאן תרבות. איתנו באולפן מיטל כהן וטל ברלינסקי, שלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה סלע. נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, וגם הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום נדבר עם הסופרת מעיין רוגל, שלאחרונה פרסמה את ספרה השלישי, גם קופים נופלים מעצים, שאותי הוא עניין מאוד באופן אישי, כי הוא מספר על הדרך שלה בעולם אומנויות הלחימה, ומין סיפור חניכה דרך אומנויות הלחימה, זה מאוד מעניין. נדבר גם עם צליל אברהם, מבקר את ספרי העזרה העצמית שלנו בפינתה, צליל אברהם, תעזרי לעצמך. על ספר שגם הוא קרוב מאוד, עוסק בנושא שקרוב מאוד לליבי, מצבי משבר. ויהיו עוד דברים ככל שהזמן יספיק, אבל קודם, בואי נדבר על שבוע דופלגנגר.
דופלגנגר.
ככה אומרים את זה? דופל?
דופלגנגר, דופל? אני חושבת.
דופל, יש אוקיי. שם אומלאוט.
בבקשה.
תראי, אני לא תמיד מודכן בענייני היום, אבל אני מבין שברגעים אלה ממש מתרחש שבוע הדופלגנגר, הכפיל בפייסבוק, שבוע שבו אתה אמור להחליף את תמונת הפרופיל שלך בתמונה של סלבריטי, שאתה דומה לו. עשית את זה?
אני לא עשיתי את זה, אם כי עשיתי את זה בשנים קודמות, אבל השנה לא היה לי חשק להשתעשע.
הבנתי.
הזמנים הם לא זמנים משעשעים.
עד כדי כך, הם כל כך לא משעשעים עד שלא מחליפים תמונה בפייסבוק.
אנשים מחליפים אולי, אני לא החלפתי.
אוקיי.
בשנה שעברה, אני חושבת שהחלפתי תמונה לתמונה של עדכנית של בריג'יט ברדו. אתה יודע שהיא כזאת נורא 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 מבוגרת, מאוד מאוד מקומטת. אפילו טיפת בוטוקס אין לה בפנים.
עשית את זה בהפוך על הפוך כאילו?
לא, בישר על ישר. ברור שבהפוך על הפוך.
לא יודע, אני לא מבין את זה כל כך.
מה אתה לא מבין?
תראי, הרבה פעמים אתה רואה שחברים שלך, זה בדיוק קטע, אתה משוטט בפייסבוק, ואתה רואה שהרבה חברים שלך הפכו לכוכבי מוזיקה וקולנוע אמריקאים, ויש את אלה שמחליפים למישהו נורא נורא מכוער, נגיד, שבכלל לא דומה להם, כי הם מנסים כאילו להצחיק, או לחיות ודברים כאלה, או לדמויות מצוירות, או למישהו שהוא בכלל לא סלב, אבל
ואתה לא מבין.
לא, אני מבין, זה מין בדיחה כזאת, אוקיי. אבל אני לא תמיד מבין, בגלל שאני, אני לא תמיד מבין את הבדיחה, בגלל שלפעמים אתה לא מכיר את הדברים
אוקיי,
האלה.
אוקיי, ואיך זה קשור לספרות בכל מקרה? כל
אז אני כל שנה מהרהר, כן להחליף את התמונה, לא להחליף את התמונה, יש מישהו ספציפי שזה מושלם, הוא דרך אגב לא כזה מפורסם, אני לא אגלה, לא משנה. אני לא עושה את זה כי אני כל שנה כמובן חש את עצמי אילאי מכדי להשתתף בטרנד ההמוני הזה.
אז זה הקשר לספרות.
כמובן.
כאילו, אבל בטרנד של המגדר והטרנד של הצמחונות, אתה כן משתתף.
בהחלט.
הבנתי.
זה okay. טרנדים עילאיים.
ממש.
כל אחד עם העילאיות שלו. Okay. אבל בעודי מערער אתמול באפשרות כן להתחפש, חשבתי שאולי נזכיר כמה ספרים וסיפורים שעוסקים בזה, בדיוק בעניין הזה של הדופלגנגר, בכפיל. מיתוס הכפיל זה מיתוס נפוץ מאוד בתרבות, ולכן יש המון יצירות שעוסקות בזה, ובדרך כלל, וזה אולי משהו שאפשר להגיד לאנשים שכל כך ממהרים לחפש כפילים, הספרות שעוסקת בדמויות זהות במראה, בדמויות זהות במראה, הרבה פעמים מתעסקת בצד המאוד מאיים של העניין הזה. אתה פוגש בן אדם זר לחלוטין, שנראה בדיוק כמוך, וזה חתיכת פחד, כן? כי אתה חושב אתה חושב שאתה יחיד ומיוחד, ובית, זה יוצר קרקע פוריה להמון מעשים סתניים. והאפשרות הבלתי סבירה הזאת העסיקה לא מעט סופרים, כשהנחת המוצא היא הרבה פעמים שיש איזו חלוקה פלאית כזאת, כן? אם יש שני אנשים שנראים אותו דבר, אז אחד מהם קיבל אופי טוב, והשני הוא רשע.
והשלישי הוא המכוער. מהטוב הרע והמכוער.
לגמרי.
זה בטח רלוונטי בעולם שלנו, שבו אנחנו כולנו או צדיקים או רשעים, כן?
זהו,
אין,
יש,
כאן,
אין,
אין אפשרות זהו, אחרת.
אז זהו.
אין מורכבות, אין כלום. או שאתה תכף, שטן או שאתה מלאך.
אז תכף נגיע בדיוק לעניין הזה. אני, באתר Goodreads הם עושים רשימות של ספרים בכל קטגוריה אפשרית. לא, אין קטגוריה שלא קיימת שם. אז הראשון ברשימת הספרות על כפילים הוא המקרה המוזר של דוקטור ג'קיל ומר הייד. וזה קצת מרגיז, כי זה לא כפיל בכלל. זה אותו בן אדם. ולמעשה אחד הדברים שקורים הוא שדוקטור ג'קיל משתנה, לא רק באישיות, אלא גם מאפיינים בולטים של המראה שלו. אבל יש עוד הרבה טקסטים שהם יותר טובים. למשל, הכפיל של דוסטויבסקי, שבו הגיבור גוליאדקין מתרוצץ ככה בחברה הגבוהה ומנסה לתקן את מעמדו הרופף, הוא נתקל במישהו זהה לו במראה, צעיר ממנו, שמתגלה כאינטרסנט חסר מצפון, שעושה כל מה שהוא יכול כדי להרוס את גוליאדקין. אפשר להקריא את החלק שהוא מתגלה לו לראשונה,
זה תרגום של דינה מרקון
בעם עובד. נכון מאוד. הוא עובר ברחוב ועובר אור החלף זה עתה על פניו. הוא החזיר את ראשו, מראהו באותו רגע כאילו משך בו משהו מאחור. כאילו הרוח סובבה את שבשבתו. עובר האורך הלך ונעלם במהירות בתוך סופת השלגים. גם הוא צעד בבהילות. גם הוא כמוהו כאדון גוליאדקין היה לבוש ועטוף מכף רגל ועד ראש, וגם הוא כמוהו. תפף ומדד את מדרכת פונטנקה בצעד תחוף זעיר דהרני במקטט. מה? מה זה לחש האדון גוליאדקין, מחייך בחוסר אמון וכל גופו נרעד. צינה עברה בגבו. אני מדלג. אומר, האדון גוליאדקין לא רכש כל שנאה, אף לא עינות, גם לא שמץ של יחס לא ידידותי לאיש הזה, אפילו להפך כמדומה. ועם זאת, תמורת שום הון שבעולם לא היה רוצה לפגוש בו, ובעיקר כמו שפגש בו אתה למשל, נאמר יותר מכך, האדון גוליאדקין הכיר את האיש הזה טוב למדי, ואף ידע את שמו ואת שם משפחתו של האיש הזה. ועם זאת, בשום פנים ואופן, ושוב, גם לא תמורת שום הון שבעולם לא היה רוצה לקרוא לו בשם, להסכים להודות שכך וכך זהו שמו, וזה שם אביו, וזה שם משפחתו. ואני מדלג, הוא הולך ברחוב, ומגיע סוף סוף הביתה, כל נבואות ליבו של האדון גוליאדקין התגמשמו במלואן. כל מה שחשש מפניו וכל מה שניחש מראש התגשם עתה בהקיץ. נשימתו נקטעה, ראשו הסתחרר, הזר ישב לפניו, גם הוא במעיל ובחובה. על מיטתו שלו, מחייך קלות ומצמצם כמעה את עיניו, ומהנהן לו בראשו הנהון ידידותי. האדון גוליאדקין רצה לצעוק, אבל לא היה מסוגל. ביקש למחות בדרך כלשהי, אך כוחותיו לא עמדו לו. שערות ראשו סמרו, והוא קרא תחתיו במקום, מעולף מאימה. ואף הייתה לו סיבה, כבדת משקל יש לומר. האדון גוליאדקין זיהה לגמרי את מיודעו הלילי. מיודעו הלילי היה לא אחר מאשר הוא עצמו. האדון גוליאדקין עצמו, אדון גוליאדקין אחר, אך זהה לו ובדיוק כמותו. במילים אחרות, מה שקרוי כפילו בכל המובנים.
שזה מאוד חתרני בימינו, להגיד שבתוכנו יש גם טוב וגם רע.
כן.
הזמנים הם לא זמנים למורכבות, הזמנים הם זמנים של דברים לא מורכבים. אתה או שטן או מלאך.
אצלו זה לא נגמר כל כך טוב. הגיבור שלו גומר בבית משוגעים, אבל זה יותר טוב מהגורל של וויליאם ווילסון בסיפור של אדגר אלן פו, שנושא את השם הזה, וויליאם ווילסון, שבו כפיל מחכה את הגיבור, וויליאם ווילסון, בכל דבר כולל התנהגות ותנועות גוף, עד שווילסון דוקר אותו למוות, רק כדי לגלות שזאת בעצם התאבדות, סוג של בערך. אדגר אלן פו תמיד עשה מין שטיקים כאלה שאתה לא ברור לך איפה אתה עומד. ג'וזף קונרד מתגלה כאופטימיסט בהשותף הסודי, שבו קפיטן של ספינת סוחר מציל מלאך שנראה בדיוק כמוהו, והוא נחוש להציל אותו, למרות שהמלאך מודה שהוא נרדף על הרג אדם אחר. ולמה זה אופטימי? כי הוא מנסה לתת לו יחס חיובי, כן? בניגוד להשתגע או לרצוח את הכפיל שלך שהוא אתה. אבל מצד שני זה כמובן מעיד על הצורך שלנו להתמודד עם החטאים שלנו, כי מי שנראה כמונו, אבל הוא רע, הוא רצח בנאדם אחר, זה כמובן החטאים שלנו. ואחרון, שהוא הכי אופטימי בעיניי, זה הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין, שבו הקוסם גד רודף אחרי צל שהוא שחרר לעולם בצעירותו, והוא מגלה בסופו של דבר שהצל הוא לא האויב שלו, אלא חלק ממנו, והם מתאחדים לישות אחת. כלומר, הדרך לגאולה היא לקבל גם את הטוב וגם את הרע שבך, ולהבין שאין כפיל.
אז אתה מסכים שהמציאות מורכבת. אתה ממש, אני ממש בהלם ממך.
זה לא אני מסכים.
אתה בן אדם ממש רדיקלי.
זה לא אני מסכים, זה הספרות. זה הספרות ש...
תגיד, היא מורכבת רק בספרות, או שהיא גם מורכבת במציאות?
המציאות מורכבת במציאות?
כן. החיים, האנשים הם מורכבים רק בספרות, או שרק, או שבמציאות הם גם מורכבים, ואנחנו יכולים להבין את המורכבות שלהם?
אני רוצה שלפני שאנחנו עוברים, נשאר עם השאלה, האם המציאות מורכבת רק במציאות, או שהמציאות מורכבת רק בספרות? שאלה טובה להרהר עליה.
אנחנו נדבר עכשיו על ספר שנקרא גם קופים נופלים מעצים, שרואה אור בימים אלה, כתבה אותו הסופרת מעיין רוגל, זהו הספר השלישי שלה. לפניו היא פרסמה את היינו יכולות לנסוע בהוצאת כרמל ויער, שכמו הספר האחרון יצא בהוצאה עצמית. מעיין רוגל היא לפי התיאור בספר, דן 4 בטקוונדו, דן 1 בסון קואן מו, חגורה צהובה עם פס בקוק סול וון, וחגורה לבנה בשוטוקן קארטה. שמה הסיכוי שאמרתי משהו מכל זה נכון? עוד מעט תגיד לנו איך אומרים את זה באמת. והספר הזה הוא בעצם סיפור ההתבגרות שלה בתוך הדו ג'אנג, מרחב האימונים. שלום לך, מעיין רוגל.
שלום, ודווקא הצלחת להגיד את זה מעולה.
מה את אומרת? מדהים. יש לי איזו אינטואיציה לזה.
אולי את צריכה להתחיל להתאמן.
ספרי לנו על הרקע הזה שלך באומניות לחימה, מה שמאוד מצחן בעיניי. בתחילת הספר את כותבת בעצם על הילדה שהיית, שנלקחה כמו כל הילדות, או רובן לפחות לשיעור בלט, ואת ידעת כבר בפעם הראשונה שזה לא בשבילך.
לא, ממש לא. בסוף השיעור הראשון הזה, הושטתי לאמא שלי את הנעלי בלט וורדרדות, ודעתי לה שהיא יכולה לתת את זה לילדה אחרת, כי אני לשם לא חוזרת.
וידעת שאת רוצה, וכשהיא שאלה אותך מה את רוצה, אז את רצית מכות, חוג מכות.
כן. רציתי חוג מכות, קארטה, אני לא יודעת מאיפה ידעתי את המילה הזאת.
איך את מסבירה את זה שאת כבר ידעת בגיל 4 שאת רוצה מכות? אצלנו בהרצליה היו אומרים מכות. איך זה היה בירושלים?
זה לא סתם מכות, אני רציתי את זה. אני רציתי את האומנות לחימה.
אוקיי.
זאת אומרת, איך... לא הייתי ילדה אלימה. חיפשתי פשוט את...
אבל איך ידעת על זה, בעצם?
אין לי מושג.
אוקיי.
תשמעי, זה קטע. זה עניין הזה שאת מגיעה למקום שהוא באמת שייך לך, אז מהשנייה לשנה את יודעת שזה בית?
כן.
כזה.
כן.
והסביבה שבה גדלת הייתה סביבה שתומכת במפגנים כאלה של עצמאות?
ההורים שלי כן, רוב המשפחה שלי כן, ושם זה נגמר. זאת אומרת, שאר אנשים במרחב שלי לא באמת קיבלו או הבינו את העניין הזה.
את מתארת בספר, למשל, שאת הולכת לאיזה מקום של אימונים בלב שכונה חרדית בירושלים, וזורקים עלייך דברים מהחלונות כי את לובשת חולצה קצרה.
כן, טוב, ירושלים. ירושלים של
90. אבל זה רק דוגמת קיצון בעצם, לדרך שבה הרבה פעמים, את יודעת, את מתארת שם איך זה משנה את הגוף שלך, את הפציעות, את העובדה שאת צריכה להסתיר מבנות הזוג שלך את הפציעות האלה כדי... למה בעצם? למה צריך להסתיר את הפציעות האלה? מה יגידו?
יש לזה משהו, אני נתקלתי בזה, אתה יודע, גם מהצד שלי כספורטאית ומתאמנת ולוחמת וגם כמורה. איזשהו דיסוננס בין איך אנחנו מצפות להיות כנשים ואיך אנחנו בעצם כמוניות לחימה. זה לא תמיד הולך ביחד.
מה זאת אומרת? תסבירי למה את מתכוונת.
תשמעי, להגיע עם פנס בעין. זה לא, לדייט, זה לא כאילו אחי.
אבל יש ישר על משהו לדבר כשאת מגיעה עם פנס בעין לדייט.
אני לא יודעת, את יודעת מה, דבר מאוד מעניין. יובל, אמיתי וראי, עושה ג'יו-ג'יצו. כשהוא בא עם פנס בעין, או עם כל מיני כחולים בכל מיני מקומות, הוא משוויץ בזה, הוא גאה בזה, בצורה בלתי רגילה. הוא ממש, הוא עונד את זה ככתר.
כמדליות, מדליות.
זה מדליות.
אבל אולי
יש לי... אולי כי הוא גבר, אגב.
אולי כי אני גבר, בדיוק. אולי יש לי את הפריבילגיה הזאת שזה מסוכס וגברי.
או שאתה חושב שזה מסוכס. הרי אתה חטפת מכות, אולי זה לא כזה מסוכס.
אתה היית צריכה לראות את הבחור השני.
כמובן.
יש, אני חושבת שזה איזשהו תהליך שעברתי, זה כאילו ספר על אומנות לחימה, אבל זה ספר על הרבה דברים אחרים. וביניהם באמת זה העניין הזה של תהליך של הגדרה, של נשיות שהיא לא הסטנדרט של נשיות, זה לא מה שמלמדים ומקבלים בכל מקום, אלא נשיות שלי.
כן.
וזה דרש מסע די מורכב, כדי להגיע לנקודה שאני אומרת, אוקיי, זו אישה שאני רוצה להיות. שזה אומר שלפעמים יש סימנים כחולים, שזה אומר שאני יודעת להגן על עצמי, שאני יודעת ללכת מקום, שאני שלמה ושלווה אני רואה.
אבל מצד שני, את מתארת הרבה מאוד יחסי אהבה שנאה עם אמנות הלחימה. הרבה תחושות של כישלון, הרבה תחושות של רצון לעזוב, רצון לעסוק רק באספקטים מסוימים ולא באחרים.
אני חושבת שהקרע שהיה לי תמיד לא היה עם אמנות הלחימה, הוא היה עם הספורט. אמנות הלחימה תמיד קיבלתי באהבה. כי באמנות הלחימה, בתרגול, אין באמת הפסדים, אין באמת ניצחונות. אין תחרות, יש איזושהי תנועה מתמדת של למידה ותרגול. ושם תמיד היה לי טוב, שם גם אם חזרתי מפוצצת ממכות, זה ממש היה בסדר. התחרויות, המקום של להיות ספורטאית מתחרה, זה היה מקום שבשום צורה לא הצלחתי להסתדר איתו.
זה נורא. האמת שזה עולם נוראי. רק מלקרוא זה באמת מזעזע. ורציתי לשאול אותך, בעצם לפני שאת סופרת, את היית אומנית לחימה. זאת אומרת, מגיל 4 בערך, נכון? אז מעניין אותי...
זה קצת הגיע ביחד אצלי.
כן? גם כתבת. מעניין אותי החיבור הזה. זאת אומרת, שהוא בדרך כלל אנחנו לא... הוא די נדיר של מישהו שמתעסק גם באמנות לחימה, למרות שיש גם את, נגיד, אסף שור שעושה את זה.
נכון.
אבל גם בדבר... גם בגוף, אם כי את בטח תגידי לי שאמנות לחימה זה לא רק גוף, אבל גם ברוח.
האמת שלקח לי הרבה מאוד זמן לראות את החיבור ביניהם. באמת, במשך הרבה
שנים
הם באו אחד על גבי השני. זאת הייתי צריכה לבחור לאן אני הולכת, איפה אני משקיעה, מה אני לומדת, במה אני עובדת. ובעצם הספר הזה נולד בהפוגה הראשונה המשמעותית באימונים שלי. כשהבת שלי נולדה, ובעצם לא התאמנתי. ופתאום התחלתי להסתכל ולחשוב על אמנות הלחימה ולזהות גם במהלך הזה את הסיפור. ואת להבין שגם זה זה סיפור, גם זה יכול להיות ספרות. ושם התחיל איזשהו חיבור. אני יכולה מאוד לדבר על למה לפעמים לכתוב ספר כמו לעשות אמנות לחימה, אבל אני חושבת שזה פשוט משהו שהוא חלק ממני, ששני הדברים האלה קיימים בי, ולקח לי פשוט הרבה מאוד זמן למצוא את הדרך לחבר אותם נכון.
אני חושב שמעבר לעיסוק באמנות לחימה, מדובר פה בעצם על ספר ששייך לז'אנר של סיפורי חניכה, שמישהו מספר איך הוא הפך להיות הבן אדם שהוא. ואני חושב שגם אנשים שלא עושים אמנויות לחימה הזדהו עם הרבה דברים שאת כותבת עליהם, כי את מדברת על תחושות של כישלון, על חוסר יכולת לעשות, על לעמוד באיזה מבחן מאוד מאוד משמעותי ולהיות משותק, קוראת לזה רגלי השיש, שזה משהו שהרבה פעמים קורה, אתה מרגיש שהגוף שלך לא עושה מה שהמוח מצווה עליו. אבל זה נכון גם לגבי תחומים אחרים, זאת אומרת, זה לא רק אומנויות לחימה.
בהחלט. אני בכלל חושבת שהרבה מאוד תובנות, אני הרבה מדברת על זה שבאיזשהו מקום אני יודעת לנהל מסע ומותן בגלל שאני יודעת לעשות קרבות. כי באיזשהו מקום השיחה הזאת שמדברת על איך אתה מקשיב למי שנמצא מולך, ואיך אתה יוצר ושובר הרמוניה, ואיך אתה יודע לנווט כוח ולזהות מהלכים של שליטה, זה באמת לא תקף רק לזירה, זה תקף להרבה מאוד מקומות בחיים.
וגם המקום שבו אתה נכשל וצומח ממנו, זה לא משהו שמוגבל לאמנויות לחימה.
בהחלט, וגם המקום הזה של לעשות איזושהי בחירה וללכת איתה את כל הדרך עם כל מה שבא עם זה.
את מסיימת את הספר בזה שאת עושה הפסקה מנויות לחימה, בעצם... שנה וחצי לא התאמנת. את עכשיו מתאמנת?
כן. אני עכשיו מתאמנת לשמחתי הרבה. כאמור, חגורה לבנה. זה שוטוקן קראטה.
את עושה רק שוטוקן קראטה כרגע?
היא עושה, היא הולכת לאמנות לחימה, היא מתחילה, היא מגיעה להיות חגורה שחורה, ואז היא אוהבת להתחיל משהו חדש, נכון?
זה לא ממוטט את האגו לפעמים? אתה מגיע עם כולך עם החגורה השחורה וזה, וכבר עשית, ומגיל 4, ואז אתה מגיע, והופ, אתה חגורה לבנה. אתה לא יודע כלום
שוב. אבל כל הרעיון פה, באמנויות הלחימה האלה, זה לטפל באגו, יובל. זה לא עובד אצלך, אה?
לא, זה עובד דווקא יפה. דווקא באמנויות לחימה זה עובד יפה.
אז כאילו, זה לא אמור למוטט את האגו.
הרבה פעמים אנשים מדווחים על זה שזה קשה להם.
מעיין? זה קשה?
כן, כן. אני אוהבת את זה נורא. האמת שאני אגלה לכם, אני כחלק מהאימונים, אנחנו לומדים קאטו, תבניות של תנועה, וחלק מהעניין של ההתקדמות זה באמת ללמוד ולשלוט בקאטו, ואני ממש משתדלת לא ללמוד אותה מהר מדי, ולא, לא, אני לא רוצה עדיין להתקדם, אני נאחדת מאוד בחגורה הלבנה שלי כרגע.
זה נחמד.
יש לי בשקט.
זה מאוד נחמד. להיות חגורה לבנה לנצח זה יפה, אני אוהבת את זה מאוד. סופרת מעיין רוגל, הספר הזה הוצאת, סליחה, בהוצאה עצמית. איפה אפשר להשיג אותו אם כן?
בכל החנויות, החל מהיום הוא מגיע לכל החנויות.
יפה מאוד, אז גם קופים נופלים מעצים, מעיין רוגל, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה
לכם. להתראות.
נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, וגם אפשר לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ואיתנו באולפן שלום צליל אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, ומבקר את ספרי העזרה העצמית של מה שכרוך.
שלום יובל אביבי ומאיה סלע.
עוד מעט נדבר על הספר שקראת השבוע בפינתך, צליל אברהם, תעזרי לעצמך, אבל לפני כן בואי נדבר על הסופרבול. היה סופרבול, נכון? שמעת על הסופרבול?
משהו כזה של, כן.
אני...
סופרבול של יום שלישי, ברור.
סתם, כאירוע בידור, לא כאירוע ספורט.
ביג טיוזדיי.
כאירוע גדול בתחום הפרסום וה...
כן,
היה שם זה שטור. וההופעות של ביונסה או מי שזה לא היה פעם.
אז בשביל זה היה הפתעה עצומה שהוא התרחש.
אוקיי. עם פרינס כזה, ואתם ממש... אוקיי.
ג'סטין טימברלייק הופיע בסופרבול?
כן.
עכשיו? האחרון?
שמי, עבדתי במאקו ובשבעה ללוד, זה היה כזה לקום בבוקר ומיד,
טוב, לא צריך להגזים, אבל אפשר לראות את הדיווח, לא, גיא פינס,
כן, עכשיו אני מבינה, זה מרגעים אלה שאני מבינה שאני כבר לא...
אתן יודעות מי שיחק בסופרבול?
לא. כאילו, אני שמעתי אתמול, אבל אני לא זוכרת, כי זה לא מתעניינת בזה.
שתי קבוצות שאין לי מושג מי הן, ה-New England Patriots ופילדלפיה איגלס, ומתברר... שהניו אינגלנד פטריוטס היו אמורים לזכות, כאילו כולם אמרו ברור שהם יזכו.
תמיד זה שמות כאלה של קבוצות בקייטנה כזה?
לגמרי, הם בצופים.
האלופים של אליי.
אני אוהבת אנשים שמבינים בזה. אני אוהבת מאוד אנשים שמבינים בזה, למרות שאני לא מבינה בזה. אבל אני חושבת שלהבין בסופרבול זה להבין משהו מאוד מהותי על אמריקה.
ובכלל, על החברה האנושית לדעתי.
לא, על בדידות.
אני לא יודעת אם לחברה האנושית, אבל אני יודעת שכל האמריקה והאמריקנה, אתה צריך להבין בסופרבול, ולכן...
זה חוקים מאוד קשים להבנה. אז לא נדבר על איך הם ניצחו, אבל כנראה שהאיגלס ניצחו באופן מפתיע בגלל שטות שעשה כוכב של הפטריוטס, טום בריידי. אני מקווה שאני לא משבש משהו בתיאור הזה כשהוא יודע, אבל כנראה שטום בריידי...
עליו שמעתי, אגב.
הוא...
טום בריידי הוא כוכב אמריקאי גדול, ויותר מכך, אתה אולי לא תבין, אבל צליל תבין, הוא הבעל של ג'יזל.
אוקיי, עכשיו אנחנו מדברות.
אני מבינה בהמון המון תחומים, תדעו לכם.
הוא נחשב לאחד האמריקאים הכי מוצלחים אי פעם.
אוי, זה כאילו ויקטוריה ודייוויד בקהאם של הגבוה.
לגמרי.
של הגבוה.
כן.
נחשי מה הוא עשה? הוא כתב ספר עזרה עצמית.
נו, ברור למה.
הוא כתב ספר עזרה עצמית שיצא בסוף השנה שעברה, איפשהו בספטמבר, אוקטובר 2017, וזה נקרא The TB12 Method, How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance. TB12 זה ראשי תיבות של טים בריידי עם 12, זה המספר של החולצה שלו בקבוצה.
ספר לי בבקשה.
תשמעי, אני לא אשקר ואגיד שקראתי את הספר הזה, קראתי על הספר הזה, וכנראה שהוא דוגל באיזו שיטה של חיים הוליסטים ככה. הוא מתמקד...
מי לא דוגל? מי לא דוגל?
סך הכל.
אז זהו.
נשוי לג'יזל, יש לו חיים הוליסטים.
בטח, מה זאת אומרת? זה בדיוק מה שאני
מבין. טל ברלינסקי שם מסתכל עליי משועשע.
אז מה זה חיים הוליסטים? הוא מתמקד בעיקר בתזונה ובפעילות גופנית כמפתח להצלחה. הוא אומר, צריך לאכול נכון ולעשות ספורט, ואז הכל יהיה בסדר.
אני גם יכולה לכתוב כזה ספר.
בהחלט, חכי, את לא יודעת כלום.
אבל הוא מדבר על הצלחה מקצועית.
הוא מדבר על הצלחה מקצועית ועל הצלחה בחיים בכלל. הוא נחשב לנורא נורא מוצלח.
אז מעבר לתזונה נכונה.
אז הוא מדבר גם על מיומנות רגשית ונפשית. אתם נופלות מהעצות שלו.
כן.
שוב, לא קראתי את הספר, קראתי על הספר. אתה הופך את החיים שלך לקשים כשאתה מתמקד בדברים השליליים שבמסלול שלך, או כשאתה מתרץ למה דברים לא הלכו באופן שחשבת. זהו. או מצד שני, הוא ממליץ להתמקד בחולשות שלך ולא ביתרונות. הוא טוען שכדי להצליח, אתה צריך לחשוב מה צריך לשפר, ולא במה אתה כבר טוב. שזה באמת נשמע כאילו...
זה נשמע כמו דבר והיפוכו גם.
זה א', נשמע דבר והיפוכו.
כן, זה נשמע די שטחי, אבל פסיכולוגיה של ספורט זה דבר נורא מעניין, כי צריך ממש לבנות מבנה נפשי שמאפשר לך להפסיד ולהמשיך להפסיד ולהמשיך, ולא לתת לפסיכולוגיה להפיל אותך, ויש פסיכולוגים שמתמחים בזה, זה דבר מאוד מורכב.
אז אולי הם צריכים לכתוב ספרי עזרה עצמית, ולא טום בריידי, שכותב את ספר העזרה העצמית, אז כך נדמה. רק בגלל שהוא נורא מוצלח, וזה אני תמיד נדמה מזה שאנשים מוכנים לקרוא עצות גנריות מאנשים נורא נורא מוצלחים כמו טום בריידי, כי הם חושבים שההצלחה של טום בריידי תדבק בהם איכשהו.
לא, כי הם חושבים שאם הוא הצליח, אז אולי הוא יכול לחלוק מהתובנות שלו לגבי זה.
יש פה איזה הצעיה.
נגיד שאני אכתוב ספר מן הסוג הזה, אז הם יגידו לעצמם, כן, אבל למה לא יישמת את העצות שלה?
אבל יש פה איזה הצעיה, זה כמו ספרים שכותבים אנשים שהקימו חברות סטארט-אפ ועשו אקזיט.
נכון.
אז זה נראה כאילו יש להם את היכולת לתת עצות טובות איך לעשות את זה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שהקימו חברות סטארט-אפ ועשו הכל נכון, והיה להם רעיון מצוין, ולא עשו אקזיט, ואיש לא מעוניין לקרוא את העצות שלהם.
נכון.
אני חושב שאולי צריך לקרוא את העצות של אנשים שנכשלו ולא אלה שהצליחו. אני לא תמיד בטוח שאם אתה איש הייטק שהצליח עם הסטארט-אפ שלך, זה לא תמיד קשור ספציפית למה שעשית.
זה ממש לא תמיד קשור, זה ספציפית בסטארט-אפים.
עם טום בריידי יכול להיות שזה לא נכון, הוא באמת היה צריך לעבוד קשה בשביל להצליח.
לא, פסיכולוגיה של ספורטאים זה מאוד, אני מאוד הייתי רוצה כאילו לקרוא ספר שיסגל לי אישיות כזאת.
של ספורטאי?
של, כן.
אבל לא היית רוצה את הברכיים שלהם.
לא, אבל נגיד של איך קוראים לה, של המתעמלת
האמריקאית הזאת. את צריכה לקרוא את נולדנו לרוץ. קראת את זה?
לא.
אני אביא לך את זה ואתה דברי עליו.
בסדר,
ברוכה שתקרי.
מקובל.
כן. טוב, עכשיו הפינה שלך צליל, למה קראת השבוע?
אוקיי, אז בעיקרון דיברנו על זה שהשבוע חשבנו על איזשהו ספר על אוכל, היו לנו כל מיני
נכון, כיוונים. מה עם הספר על האוכל?
ואז קרה לי הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לבעלת פינה על ספרי עזרה עצמית. היה לי משבר.
נהדר.
כן. ובתוך המשבר הזה, זה לא מדובר במוות במשפחה, אני אדם שמשתמש במילה משבר די בקלות. יש איזשהו פרויקט מקצועי שאני עובדת עליו, ופתאום היה נדמה לי שאני הולכת למצוא את עצמי ללא השותפים החשובים שלי בפרויקט, שממש בניתי עליהם. והייתי גמורה מזה, הייתי ממש ממש גמורה מזה, הרגשתי נבגדת ומיואשת וכועסת, ושהכל אבוד, והתווכחתי איתם בראש שלי ו... ואז ראיתי בבית ספר שבן הזוג שלי הציע לי לקרוא המון פעמים ונפנפתי אותו. ספר נקרא כשהדברים מתפרקים של פמה צ'ודרון, ופתאום הכותרת הזאת קרצה לי כי הרגשתי שהדברים מתפרקים.
זה נורא מעניין כי בדרך כלל אני חושב שעד היום דיברת איתנו על ספרים שלא בכך נגעו לחייך האישיים, ולא התמודדת באמת עם העצות שהם נועדו לפתור.
התחלנו עם חרדות, שזה כן הגע.
כן, ברור, נכון.
אבל כן, כל ספרי נגיד
זוגיות, והספר שלך וזה.
פחות. והפעם בחרתי לקרוא את הספר הזה באמת מתוך ניסיון לשפר את מצבי.
אוקיי, זה מעניין מאוד.
עכשיו תשמעו, זה עבד.
מה את אומרת?
כן, פמה צ'ודרון היא מורה רוחנית מאוד מאוד מפורסמת ומוערכת. יש לה קהילות של מעריצים בכל העולם. הספר הזה הוא ספר מאוד יסודי בתורה שלה, אבל הוא כמו שאתם רואים, ספר דק יחסית ותמציתי. יש אנשים שמקדישים הרבה מאוד שנים ללימוד הדברים האלה, אז אני לא אתיימר לתמצת פה באמת את כל התורה שלה, שזה כל מיני שלוש המיהנות של הבודהה ודברים שהם... הם באמת ז'רגון בודהיסטי מאוד, עבורי לפחות מקצועי שאני לא יכולה להבין. אבל הדבר הבסיסי שהיה ממש בעמודים הראשונים של הספר, וממש עזר לי, זה שצ'ודרון אומרת, את במצב משבר. אוקיי. זה המצב.
כן.
זה המצב. והיא מתחילה לתאר לך איך אתה, מתוך המצב הזה של הייאוש, או הפחד, או הכעס, אתה מיד מחפש מרפא, אתה מיד מחפש פתרון, אתה מיד מחפש איך לא להרגיש ככה, מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לשתות או לאכול או לעשן, את מי אני יכולה לפגוש, איזה תוכנית אני יכולה לעשות כדי לפתור את המצב, וכל הדברים שאני יכולה להגיד לכל האנשים שזה נוגע להם, והוויכוחים האינסופיים בראש, שבהם אני ממשיכה לחמם את עצמי, וככה אני בעצם ממשיכה להתנפץ על אותם קירות של כעס ועלבון ואשמה. וברגע שאני קראתי את מה שהיא אומרת, היא אומרת, חכי רגע, אוקיי, את מרגישה נבגדת, את מרגישה שדברים מתפרקים. בסדר.
תהיי בתוך זה.
זה מה שקורה עכשיו. את בתוך זה ייתכן שהדברים מתפרקים. ופתאום הרגשתי הקלה עצומה. כי הדחיפות הזאת לפתור את זה ולחפש את זה, ומה אני יכולה לעשות, ומה לא עשיתי, ומה מישהו אחר צריך לעשות בשבילי, ומי אשם, ואיך יכולתי, ולמה לא יכולתי למנוע, פתאום הכל פשוט נעלם. פתאום פשוט הייתי במקום החשוף והפגיע הזה, שבו אולי הדברים התפרקו לי, וחיכיתי לראות מה יקרה.
זה גורם לי לחשוב מחדש על כל מה שאמרנו לפני שנייה על הספר של טום בריידי. בגלל שכשאתה מקשיב לזה מהצד, אתה אומר לצורך, מה יש באמירה הזאת שהיה כל כך עמוק? זה נשמע גם כן אמירה לא מאוד מעמיקה, אבל מסתבר שכשאתה, מתברר שכשאתה נמצא במצב של ספיגה מסוים, אתה צריכה את הדבר הזה, אז זה פוגע בול.
אז זה גם עניין של טיימינג, וגם באמת, ואני רואה את זה שוב ושוב עם כל הספרים, אלה הרבה פעמים דברים שיש בהם גרעין נכון, של אמת ושל חוכמה, והניסיון לרדד אותם לכדי הצעה של 2-3 שורות, הוא הרבה פעמים עושה להם עוול, או כי צריך לתרגל וללמוד mm-hmm. אותם, ורוב הספר הזה זה בכלל תרגולים של מדיטציות ודברים כאלה שלא עשיתי. אבל יש, אתם יודעים מה אני אקריא לכם רגע, חלק נורא חמוד ומצחיק.
כן.
במקום לתת לשליליות להשתלט עלינו, נוכל להכיר בכך שכרגע אנחנו מרגישים כמו חתיכת חרה, ולא להיות עדיני נפש מכדי להסתכל טוב. זה הדבר הרחום שיש לעשות. זה הדבר האמיץ שיש לעשות. נוכל להריח את חתיכת החרה הזאת. נוכל להרגיש אותה. מה המרקם שלה, הצבע והצורה. נוכל לחקור את הטבע של חתיכת החרה הזאת. נוכל להכיר את טבע הסלידה, הבושה והמבוכה, ולא להאמין שמשהו לא בסדר בזה. נוכל לוותר על התקווה היסודית שקיים אני טוב יותר שיבצבץ באחד הימים. אנחנו לא יכולים פשוט לדלג מעל עצמנו כאילו אנחנו לא שם. מוטב להביט ישירות בכל התקוות והפחדים שלנו. אחר כך מתוך זה עולה מעין ביטחון בשפיות הבסיסית שלנו. עכשיו, זה לא דבר לי... הכי עמוק כאילו שקראתי לכם בחיים, אבל
אני לא בטוח זה... שזה לא דבר מאוד עמוק. זה מזכיר לי, אני מהמחוזות שבהם אני מתעסק, זה מזכיר לי את הבזות של קריסטבה.
Okay.
שהיא גם מדברת על זה, היא מדברת על הדברים הבזויים שבתוכנו, אותה חתיכת חרה מטאפורית, שאנחנו צריכים להוציא אותם החוצה ולהתבונן בהם ולהפוך בהם, וזה מה שמכונן את האני שלנו, זה חלק ממה
נכון,
שהיא אומרת.
נכון, זה באמת דומה.
והנה, קריסטבה היא פסיכואנליטיקאית מוערכת, שיש כמובן רבים שנהנים לזלזל במה שהיא אומרת, אבל זה לא מופרך.
כן, זה באמת דומה, ובאמת אני יכולה להגיד שמתוך ה... מתוך ההבנה הזאת שיש במקום הזה המון המון פגיעות וחשיפה, ושזה בסדר להיות פגוע וחשוף, היה לי יותר קל לפתור את הבעיות האלה.
אבל היא נותנת גם עצות? היא אומרת גם מה כן לעשות ולא רק לשהות בתוך המצב?
היא נותנת עצות של תרגול יומיומי במדיטציה. היא לא נותנת עצות של כאילו לך תעשה מקלחת, או תאכל בריא, או כזה. זה תרגול רוחני. אבל למרות שלא עשיתי את התרגול הרוחני, ולמרות שאני לא מקדישה לחיי הלימוד של זה, זה באותו רגע כן עזר לי, מהבחינה הזאת שכשניגשתי לפתור את הבעיה, ניגשתי מתוך המקום הנורא פתוח וחשוף הזה, ובמקום לבוא עם מגרופים כאלה של איפה אני הייתי בסדר, ואיפה אחרים היו לא בסדר, ומה חייבים לעשות עכשיו, באתי עם כזה, כן, אני פגועה וקשה לי, ואיכשהו זה כן, זה פותח גם את האנשים שמולך, וזה מאפשר לכם לדבר באופן ש... לי לפחות הרבה יותר עזר.
אז למה לא עשית גם קצת מדיטציה? אם זה כל כך עזר לך, אולי
זאת... זה נראה לי כל כך משעמם. זה פשוט נראה לי כמו הדבר הכי משעמם בעולם. אני, מישהו מכם עושה?
לא.
לא.
לא עושה מדיטציה.
זה משהו שכולם יודעים שהוא מאוד מאוד עוזר, וגם יש מחקרים, וכולם ממליצים וזה, וזה פשוט... אני לא מצליחה לגרום לעצמי.
אבל את ממליצה על הספר הזה, גם למי שלא מתכנן לעשות את המדיטציה היומית, את ממליצה עליו?
אני חושבת שכשמישהו שקרוב אליי יחווה איזשהו משבר, אני בהחלט אציע לו לקרוא אותו.
אוקיי, אז בוא נגיד שוב שזה נקרא כשהדברים מתפרקים, פעם הצ'ודרון, מאנגלית דורית גינת, זה יצא בהוצאת חוכמת הלב.
נכון, זה לא הוצאה מוכרת, אבל זה כן ספר שאני רואה בחנויות כל הזמן, זה לא בא להשיג אותו.
תודה רבה, צליל אברהם.
תודה לכם.
תודה. אנחנו נעשה עכשיו את פינת גנזים, שבה אנחנו נספר על שיר מאוד יפה וגם מאוד מוכר של תרצה אתר, בלד על האישה. אני חושבת שאין בלם שלא מכיר את השיר הזה, עם הלחן, אפילו ענני הגובה לא יכלו לשתיקתה. היא ביטה עד בלי סובה, היא ביטה וידעה, היא ביטה וידעה, שכעת פורחות בעמק, באי לשיר, שלל לך בצלות הבר. ולמרות הכל, למרות הכל, הכל נגמר.
למה שלא תשירי? אני תמיד מנסה לעודד אותך לשיר כשאת אומרת את זה, ואף אחד לא שרה.
אני שמור את זה לרגע מיוחד במיוחד בחיים האלה. בכל אופן, הדר בן יהודה בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית מספרת את הסיפור של השיר הזה. היא כתבה את זה בשבוע שעבר, זה היה יום, ציינו את יום הולדתה של תרצה אתר, 27 בינואר. השיר הזה הולחן על ידי משה וילנסקי, שבאמת בעיניי כבר אי אפשר להפריד את הטקסט של תרצה אתר מהלחן של וילנסקי. זה נראה ממש כאילו הם נולדו ביחד, לי זה נראה כך תמיד. למלחין, משה וילנסקי, הייתה חברות ושותפות יצירתית רבת שנים עם נתן אלתרמן, אבא של תרצה אתר, ואחרי שאלתרמן מת ב-1970, הוא שמר על קשר עם ביתו. תרצה אתר ביקשה מוילנסקי שילחין את בלד על האישה, וכך סיפר וילנסקי בשעתו. אני יושב במשרדי בכל ישראל. יש טלפון. מי בקו השני? תרצה אתר. משה, אני מבקשת אותך. יש לי הצעה בשבילך. אני עכשיו מתרגמת מחזה להבימה, ואני כתבתי שיר, טקסט, שאני עומדת על זה שהוא יבוצע ויקלל בהצגה. הצעתי את זה להבימה והם קיבלו את זה, ואני רוצה שאתה תכתוב את השיר הזה. כתבתי. כנראה השיר הביע את האווירה ששררה בהצגה, שם דובר על עיבוד עצמו לדעת, ומי שידע, ידע. שתוכן השיר הוא אוטוביוגרפי, ובתור שכזה כנראה זה השפיע אצלי על כתיבת השיר, כי מרגישים בזה את האווירה הזו. שזה מאוד נכון. השיר הזה, זאת אומרת, הלחן שהוא עושה זה פשוט... בא לך להתאבד, יש לשומע את השיר הזה. תרצה אתר תרגמה אז את המחזה ארבע נשים של פאם ג'יימס, סיפור על נשים בחברה שנשלטת על ידי גברים, וישבה שם יום יום בחזרות. ארבע נשים, היא עבדה אז על כל מיני פרויקטים, לא רק על זה. בוא נשמע רגע את הביצוע המקורי של השיר הזה, ששר ססי קשת.
כן.
נשמע קצת ברלינסקי.
אפילו ענני הגובה לא יכלו לשתיקתה.
טוב, הגורל של העסק הזה היה אחר, כך דווח במעריב בחודש ספטמבר 1977, יום לפני האסון, בחצותה את הכביש, פגעה בתרצה אתר מונית והפילה אותה. ראשה נחבטה בכביש, נהג מונית נמלט. כיוון שלא נראו סימני פציעה חיצונית, קיבלה במד הזריקה. בערב חשה בראשה ונטלה כדורים חזקים, עבר עליה לילה קשה, וכשנפלה עליה סוף סוף שינה לפנות בוקר, הופרעה מנוחתה בצעקות פועלים שעבדו בבית הסמוך. היא ניגשה אל החלון שסיפו נמוך מן המקובל כדי לבקש שקט מן הפועלים. בחקירת המשטרה נקבע כי הדת נותנת שבגלל הלילה הקשה נתקפה בסחרחורת, איבדה את שיווי משקלה בעת שרחנה חוצה כדי לשוחח עם הפועלים, ונפלה אל חצר הבית, כך דווח במעריב. וילנסקי ממשיך ומספר איזה דברים שהוא אמר בראיון למלחינה וחוקרת הזמר העברי ציפי פליישר. היא כבר לא שמעה את השיר. אני זוכר פה בחדר הזה, על יד הפסנתר הזה, עמדו הבמאית ויונה אליאן, ששיחקה בתפקיד הראשי, ובאותו רגע צלצל הטלפון. אני ניגשתי וזה היה שמוליק עומר, האדמיניסטרטור של הבימה. הוא דיבר איתי ובאותו זמן היה טלפון שני, והוא עזב אותי לרגע ואני שמעתי את ההנחה שלו. הו, היא כבר איננה. השיר הזה הוקלט להצגה ארבע נשים, שעלתה ב-24 בספטמבר, 77. היא לא הספיקה כבר לשמוע את הלחן,
כן.
שזה מדהים. אחד הביצועים המפורסמים של השיר הוא זה של נורית גלרון, כמובן שהוקלט בהופעה חיה בליווי תזמורת, בתוכנית רדיו של כל ישראל, סולן ותזמורת. נשמע ממנו גם כן קצת אולי.
בפינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא סטטוס שכתבה המשוררת ועורכת נבית בראל, שכותבת כך. צלצול טלפון. שלום נבית, מדברים מי... ואז היא כותבת שם של גוף תקשורת גדול, אנחנו לא יודעים איזה. רצינו לראיין את יורם קניוק לכבוד הספר החדש שלו, והוא לא עונה לנו, את יודעת אם הוא החליף מספר? נבית כותבת, אני יורם מת. המצלצלת אל מישהו שנמצא לידה, היא אומרת שהוא מת. המצלצלת אליי... טוב, תודה.
אוקיי, הסופר והעיתונאי יובל בן עמי הזכיר בתגובות שבנוסף סיפור ברכות יום ההולדת על קיר הפייסבוק של יורם, שם כותבים לו באמת כל שנה, שאנשים שתזכה לבריאות ואריכות ימים, וכל שנה מחדש, הוא המת הכי חי שהכרתי, יובל בן עמי אומר.
כן, והתחיל שם דיון מסתבר, והתחילו כל מיני אנשי ספרות לדווח על כל על בורותם של אנשי התקשורת. המשוררת והעורכת רונה ברנס כתבה שכשפרסמנו מכתבים של דוד פוגל בעירובין א', זה כתב העת שהיא עורכת, גם כן ביקשו לראיין אותו מאחד העיתונים הגדולים, אני לא זוכרת איזה.
אשת יחסי ציבור של הוצאת הקיבוץ המאוחד, סיגל זלייט, כתבה, אליי התקשרה תחקירנית שרצתה לראיין את לאה גולדברג, אמרתי לה שאם היא רוצה אפשר בסיאנס, ועוד אחת שרצתה לראיין את תרצה אתר. התשובה הייתה זהה. לראשונה,
סיאנס. טוב, כל הסיפור הזה כמובן מגיע לרגל פרסום ספר חדש של יורם קניוק, סבון. מה שהם לא יודעים כנראה זה שזה רומן גנוז של קניוק. הוא כמובן מת ב-2013, והרומן הזה נכתב בשנים 59-64, ולא פורסם עד כל. לפעמים קורה דבר כזה שמוצאים כתב יד של מישהו שכבר מת. מי שמצא את זה זה פרופסור עדיה מנדלסון מאוז. היא גילתה את כתב היד בארגז קרטון בביתו של קניוק. אני עוד לא קראתי אותו. לפי התיאור של ההוצאה, הספר מתרחש בירושלים בשלהי שנות ה-40 ובראשית שנות ה-50, של המאה ה-20 כמובן, ובמרכזו ארבעה צעירים שחיים בצילם של שני פצעים, השואה ומלחמת השחרור, ואת עברם הם מבקשים להדחיק בלימודים ובבילויים, בבתי קולנוע ובתי קפה, אך העבר רודף אותם, שב ומפציע במפתיע בחייהם ומחייב אותם לבחון מחדש את מערכות היחסים ביניהם שביקשו להותיר מאחור. זה נשמע מעניין.
כן, מעניין, זה, קודם כל זה נשמע כמו הנושאים שקניוק תמיד התעסק בהם, אתה יודע, בין שואה לתקומה, וגם מעניין מאוד למה הוא בחר לא לפרסם את הדבר הזה, והאם הוא היה
מבסוט,
כן. או לא, כן. מכל העניין. אני חושבת שיורם היה מבסוט מאוד מהעובדה שמתעסקים בו בכל
כן, מקרה. שעדיין זוכרים ושורפים.
וגם היה מצחיק אותו שמברכים אותו אחרי מותו בימי הולדתו.
אני רק רוצה להגיד, אני אולי מתרקח עם השנים, אבל אני עושה כל הזמן פדיחות, כל הזמן. אני עושה פדיחות כל הזמן, וליבי יוצא לתחקירנים האלה, שבאמת לא תמיד הם סגורים על עצמם. מצד שני, גם לא נשמע שהם כל כך אכולי חרטה על הפדיחה שהם.
אני לא חושבת שהם רואים איזה פדיחה. זאת אומרת, הם חושבים שאנחנו חיים באיזה עולם כזה, שבו זה מאוד, כל מיני דברים מאוד חשובים, נגיד, אתה יודע שפוגל, כן, לא שרד את השואה באמת באושוויץ, אוקיי, אבל הם כזה מסתכלים עליך בתימהון, למה צריך לדעת את זה?
יש גוגל, אם צריך אני עושה גוגל.
לא, אבל זאת בדיוק הבעיה.
הם לא עושים גוגל.
הם לא עושים גוגל.
אם היו עושים גוגל,
זה בדיוק הבעיה, הם מתעצלים לעשות גוגל.
טוב, אפשר להתקשר ולשמוע.
אני הכרתי גם עורכי תרבות, עם כל הכבוד, שכאילו עורכים, לא סתם, אתה אומר תחקירנים לזול ש... למשל, מישהי ששאלה פעם במערכת בכל רם, מי זה אורסון ווילס? אז זה בסדר, אנשים לא יודעים הרבה דברים. אנחנו סיימנו להיום בדבר הזה. אני מזכירה לכם, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות עוד יותר, שכדאי להוריד את היישומון כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, סקטים, מוזיקה, חדשות ועוד. תודה רבה למיטל כהן וטל ברלינסקי. להתראות.